מפריע לכם הרעש הזה? אתם שומעים את הרעש? בונים את ירושלים. לא, באמת בונים את ירושלים. אמרתי פעם לחברים, היה פעם שבנו כאן בניין חדש, אז היה רעש הרבה יותר גדול. היה, איך קוראים לזה, בגר כזה שהיו קותחים, היו רעשים. אז חלק מהחבר'ה זה הפריע להם קצת, הרעשים. אז אמרתי להם, לי זה לא מפריע. שאלו אותי למה זה לא מפריע לך. אני שומע את הקונצרט, אז בשבילי זה קונצרט שבונים את ירושלים. איך בונים את ירושלים? עם בגרים, מה יבנו? אז גם כאן, כל רע שבנייה זה חלק מקונצרט, צריך להבין. לא רק רע של בניית ירושלים. אז ירננו עצי היער. אנחנו חיים בעולם שהוא חי, תוסס, פעיל, אם זה בטבע, רוחות, ואם זה ברקים, ואם זה רעמים, ואם זה שמיים כחולים, או שמיים מעוננים, או... זאת אומרת, התפיסה שלנו של כל ההוויה כולה, כל הבריאה כולה, היא תפיסה אחדותית. אם באמת הכל זה הוויה אחת, אז כל פרט בתוך ההוויה הוא שייך למכלול הזה שנקרא כל ההוויה, שהיא כולה מופיעה אלינו בקולות ומראות כאלה ואחרים. ואז באמת, הכל זה קונצרט אחד. הכל זה מגמה אחת שמתגלה בקולות שונים, במראות שונים וכו'. אבל אנחנו, שהעיניים שלנו לא תמיד קולטות את המגמה הכללית, אז לפעמים איזה רעש מפריע לנו, איזה מראה מפריע לנו, אבל באמת, זה בסך הכל יצירה אחת, הוויה אחת, ריבונו של עולם, הוא בורא את העולם, מחדש את העולם, וגם מה שנראה לנו כמפריע הוא חלק מההוויה או המגמה האחת הזאת, האלוקית האחת הזאת שקיימת בכל דבר ודבר. לכן לא צריך להפריע לנו רעשים או קשיים או בעיות, אם זה ברמה האישית או ברמה הכללית או ברמה הלאומית, לראות את זה כחלק מתהליך, חלק ממעלה, חלק של קונצרט, חלק של תמונה, נאמר ככה. רק שאני אתן לכם משל, תבינו. כשאדם מסתכל על תמונה, סתם תמונה במוזיאון, לא יודע אם מישהו היה פעם במוזיאון, אבל במוזיאון, בשביל ליהנות מהתמונה, אתה צריך לקחת פרספקטיבה. זאת אומרת, יש לך איזה חבל בדרך כלל, שמרחיק את הצופים לטווח שהוא מתאים לראות את התמונה בפרספקטיבה נכונה. מדוע? כי אם אתה מסתכל יותר מדי קרוב לתמונה, אתה רואה קטמים, אתה רואה צללים, אתה לא מבין מה קורה כאן. אם אתה מתרחק יותר מדי, זה מטושטש, אתה לא רואה אותו. אז האומן או מי שאחראי למוזיאון, הם שמים איזה מקום שעד לשם כדאי להסתכל, ועד תהנה באמת מהתמונה כמו שצריך. זה משל. הנמשל זה לחיים. אדם צריך פרספקטיבה נכונה לראות את הדברים. כשאדם מסתכל על התמונה בפרספקטיבה נכונה, הוא רואה את מכלול התמונה, והוא רואה את האור והצל ואת הצבעים, ואיך הכל מתגלה כהרמוניה, כהתאמה, הכל מתאים, הכל. אבל כשהוא מסתכל קרוב מדי, אז הוא רואה כתמים, הוא לא רואה חיבור בין דבר לדבר, הוא לא מבין את התמונה, הוא לא קולט אותה. או אם הוא עומד רחוק בכלל, אז בכלל הוא תלוש, מטושטש, הדברים לא נראים בכלל. ככה זה עולמנו. אנחנו נמצאים בתמונה בעצם. התמונה הזאת, להבין אותה, לחוש אותה, אתה צריך את הפרספקטיבה הנכונה. גם מבחינה היסטורית, גם מבחינת התבוננות במימד הרוחני המתאים, לראות את הדברים בהקשרם. ככה, זה תורה שלמה. מי שמעוניין, תורת הפרספקטיבה. בצעירותי למדתי אומנות, למדתי לצייר, הייתי בקורס לציור. בכיתה וו, זין, משהו כזה. אמא שלי שלחה אותי, עליה שלום, שלחה אותי, אמרה, לך תהיה צייר, אתה מתאים לך צייר. בסוף לא יצאתי צייר, מה אני אעשה? אבל אחד הדברים הראשונים שאני זוכר בילדותי, בקורס האומנות, זה הפרספקטיבה. להסתכל על הדברים בפרספקטיבה נכונה. להתרחק ולראות את זה. אבל האמת היא שזה כל העניין של החיים שלנו. היכולת לראות את המציאות בפרספקטיבה הנכונה, זה מתנת אלוקים. זה לא דבר פשוט. כי לפעמים אדם תקוע באיזה בעיה אישית, אין לו פרספקטיבה לדבר הזה. הוא רואה זה כל כך קרוב, וכל כך זה, זה מאפיל על כל חייו. הוא רואה איזה אכבר, והוא נאמר לו שהאכבר הזה זה הר, מרוב שהוא תקוע בתוך האכבר הזה. ולפעמים הוא ליד הר, ונראה לו כאכבר, כי אין לו פרספקטיבה נכונה. כל דבר לדעת בפרספקטיבה הנכונה. איך מסדרים את הפרספקטיבה הזאת? מי יודע? איך? לומדים תורה. לימוד התורה, הוא נותן לך את הפרספקטיבה הנכונה על המציאות. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אבל לא רק הקדוש, גם אתה. אתה רוצה להבין תופעה מסוימת, אם זה אישית, משפחתית, לאומית או עולמית, לא משנה. תתבונן בתורה ותבין את התופעה הזאת בפרספקטיבה הנכונה, בצורה הנכונה. במבט היותר נכון. אבל אם אין לך תורה, אז כל אחד יש לו ראייה סובייקטיבית. והראייה שלו היא לפעמים מעוותת. הוא רואה דברים קטנים, נהפכים אצלם לדברים ענקיים. ודברים ענקיים, דברים אצלם כדברים קטנים. אז לכן צריך מאוד ללמוד את הקורס הזה בפרספקטיבה. מי שמעוניין במזכירות, יש קורס לפרספקטיבה. לדעת להסתכל על הדברים בפרספקטיבה נכונה. כן. סיפרתי פעם כאן שהיה לי איזו בעיה שלא ראיתי אותה פרספקטיבה נכונה. בעיה אישית. לא יכול לפרט אותה כרגע. מאוד העיקה עליי, מאוד הכבידה עליי, והיא כבשה את ליבי. וכל מה חשבתי על הבעיה הזאת, והיא הסיקה אותי. בסוף אמרתי, אני אלך לרב ציודה, זכר צדיק לברכה. הייתי אז מקורב אליו. והצגתי לו את הבעיה. אמרתי לו, הבעיה היא כזאת וכזאת. מה הרב אומר? אז הוא אמר לי מילה אחת, תתעלה. וסיפר לי סיפור, שלא נוגע בכלל לשאלתי. ואני הקשבתי, לא הקשבתי למילה תתעלה, הקשבתי לסיפור. אז אמרתי לו, אז הייתי קצת חומרים חוצפן, אמרתי לו, תראה הרב, אני שאלתי אותך שאלה, אתה לא עולה לעניין. אני שאלתי אותך משהו, ואתה אומר לי, זה סיפור, מספר לי סיפורים. אז הוא אמר לי עוד פעם, תתעלה. סיפר לי סיפור אחר. אני אומר, הרב, אתה לא מדבר לעניין. הוא אומר לי פעם שתתעלה, מספר לי סיפור שלישי, בכלל לא. תיאשתי ממנו. הלכתי, אני זוכר אפילו זה היה ברחוב הנביאים. זוכר, הלכתי וחשב, שחזרתי את השיחה בינינו. מה הוא אמר לי בעצם? הוא אמר לי שלוש פעמים תתעלה, 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 וסיפר לי סיפורים. אמרתי, בוא רגע, חשבתי על זה. אמרתי, לקחתי את הבעיה שנראתה לי כהר. אמרתי, בוא נסתכל על זה, כאילו אני מתעלה מעל הבעיה. לא בתוך הבעיה, אלא מעל הבעיה. אני מסתכל על זה מלמעלה. באופן אובייקטיבי, לא באופן סובייקטיבי. נאמר. פתאום כל ההר הזה נהפך לכזה דבר קטן. פתאום ראיתי את זה בפרספקטיבה נכונה. כי לפעמים אדם יש לזה בעיה בחיים, אין זה, כואב לו השן. כל העולם, השן, השן. כאילו כל העולם זה השן שלו. יכול לקרוא דבר כזה. רגע, יש עולם מעבר לכאבי שיניים. פתאום מסתבר שהשם מזורחת, והאנשים חיים, והכל לזה. למרות כאבי שיניים, יכול לקרוא דבר כזה. דוגמה, אני אתן דוגמה של כאב שיניים. לפעמים אדם יש לו מחלה כרונית. אני יודע, סוכרת או איזה בעיה או משהו כזה. אז יש שני סוגי חולים. יש חולה שהמחלה הזאת נהפכת לחיים שלו. כל הזמן הוא סביב למחלה. מה קורה איתך? סוכרת. מה קורה איתך? סוכרת. סוכרת, 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 סוכרת. סוכרת, סוכרת. מה זה העולם? מה זה החיים? מה זה? סכרת. כאילו אין בעולם רק מה? סכרת, הדיאטה או התרופות או זה, הוא כל הזמן בתוך המחלה שלו. אבל יש אדם שהוא אומר, יא סכרת, תעמדי רגע בצד, יש לי גם חיים. יש לי משפחה, יש לי עבודה, יש לי... זה שני עולמות, זה שתי תפיסות של נוער. אני אומר, זה לא האדם, גם אנחנו לפעמים נתפסים לאיזושהי בעיה, ואנחנו תקועים בתוך הבעיה הזאת, וחושבים שזה כל עולמנו וכל העולם כולו, סביב הבעיה הפרטית שלך או משהו כזה. אבל מצד האמת, זה לא נראה, זה ראייה מאוד מעוותת, לא? אין פרספקטיבה נכונה. זה להסתכל על זה באופן אובייקטיבי, לראות את זה מבחוץ, להתעלות מעל הבעיה, בשביל לחיות אותה בצורה, לא שמתעלמים ממנה, אבל לחיות אותה בצורה נכונה יותר ואמיתית יותר. גם בעניין הלאומי, למשל, לא אם שמעתם על ההתנתקות, אז אם שמעתם על ההתנתקות. אה? אתה שמעתם? אתם לא שמעתם על הדבר? יש כאלה שכאילו פסקו כל חייהם ורק התנתקות. חוץ מההתנתקות, השמש זורחת. אני שמעתי, הבוקר היא זרחה השמש. עולם, אנחנו ממשיכים לחיות. עם ישראל חי או לא? מה אתם אומרים? עם התנתקות, בלי התנתקות, אם, אחד זה להתבטל, אבל זה לא הכל. יש עבודה, יש משפחה, יש חברה, יש זה... יש, ברוך השם, יש הרבה דברים חוץ מההתנתקות. אבל אם האדם לוקח את איזשהו נושא בחיים, גם נושא פוליטי, וזה כל ההוויה, כל המציאות שלו, אין לו פרספקטיבה. זה לא בריא, לא בריא לנפש, לא בריא למציאות שאתה חי בה. צריך לראות את הדברים בפרספקטיבה נכונה. לא שלא צריך להתייחס לדבר הזה, אבל לתת לזה את הפרספקטיבה הנכונה. כן. מה? בכל דבר יש חיוב. אני בדקתי את נושא ההתנתקות, בדקתי עם זכוכית מגדלת, יש שם הרבה חיוב. אני אגיד לך מה החיוב שבהתנתקות. יש כלל גדול שהמהר"ל מפראג מלמד אותם בנצח ישראל. הלימוד הכי, הכי, הכי טוב מההפך. מהחושך לומדים על האור. מהגלות, כך הוא אומר שם, לומדים על הגאולה. דיינו, מי שלא היה בחושך, לא מכיר בערך האור. מי שלא היה בגלות, באמת, מי שלא היה באושוויץ, נאמר, לא ידע מה זה באמת מדינת ישראל. אושוויץ זה שיא הגלות. לא ידע מה זה מדינת, מה זה עצמאות מדינית. מי שלא היה אף פעם חולה, לא ידע מה זה להאריך את הבריאות, נאמר ככה. רק מי שהיה חולה, הוא מעריך כמה, מה ערכה של הבריאות. מי שלא מבין מה זה התנתקות, לא יודע מה זה התחברות. מההתנתקות נלמד, עם ישראל ללמד טוב טוב מה זה. מה ההפך מהתנתקות? התחברות. יש בדברי חז"ל, אלמא דפירודה ואלמא דייחודה. אלמא דפירודה, זה בדברי חכמים פנימיות התורה, פירוד זה גט. מי שלא ראה גט בחיים שלו, משפחה הרוסה עם גט וכל הדברים כאלה, לא מבין מה זה משפחה טובה באמת. הוא מבין מה זה משפחה. מי שלא ראה, כן. רק מי שראה חורבן יודע מה זה בניין. מי שמבין מה זה התנתקות, שזה אלמא דפירודה, זה פירוד בעצם. מה זה התנתקות? זה פירוד. להתנתק, זה להתנתק מאשתו, להתנתק מעמו, להתנתק מארצו, להתנתק מהדברים האלה. פתאום מתחדד העניין של מה? להתחבר, 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 להתחבר. בוודאי, אתה שואל אותי אם יש נקודה חיובית בזה? או-הו, אני רואה היום כולם כתומים פתאום, מה קרה להם? אפילו אנשים שאני רחוקים, אני רואה, שמים על האוטו, על זה, כתום, כתום. מה קרה לך? מה זה? אני נגד ההתנתקות, נגד פירוד, אני בעד התחברות לעם ישראל, לארץ ישראל. אנשים שמקודם בכלל לא היו בעניינים, היום פתאום מתעוררים, מה קרה לנו? אז ההפך, מההפך אתה לומד. אתה שואל אותי מה הטוב הדבר הזה. בעזרת השם, קודם כי היא לא תתקיים, אבל ודאי ודאי, התחדד העניין של מה משמעות ההתחברות לארץ ישראל. מהי ארץ ישראל בשבילם? לרבים רבים בעם ישראל שמקודם זה לא היה בראש שלהם בכלל. היום זה כבר מתחיל להיות בעיה שהם חושבים עליה. מזדהים איתה או מתנגדים, לא משנה, אבל הנושא עומד על סדר היום הלאומי שלנו בצורה בוטה, בצורה... לכן בכל דבר יש טוב. רק צריך לגלות את הטוב. למרות שעל פנה זה נראה לא טוב, אבל בוודאי ובוודאי יש בזה דברים טובים. אני פעם, בקשר לזה, אני רוצה להגיד לך, פעם בשעתו, לא חשוב, לא רוצה להזכיר את שמו כאן במקום הזה, אבל היה מי שאמר צריך להיפרד מערבים. היה גם מי שאמר צריך להיפרד מהדת, וצריך להיפרד מערבים, וצריך להיפרד מזה, צריך להיפרד מזה, צריך להיפרד, 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 כאילו המילה פירוד זה קודש. אז אמרתי לאותו אדם, אמרתי לו, אדוני, כשאתה אומר להיפרד מערבים, אתה מתכוון להיפרד מארץ ישראל. למה אתה מדבר, תגיד דוגרי, שאתה רוצה להיפרד מארץ ישראל. האמת. המילה להיפרד מערבים, משמעותה המדינית, הפשוטה היא להיפרד, לתת לערבים, ככה הם הבינו את זה, ככה הם גם מתכוונים את זה. לתת לערבים חלקים, להיפרד מערבים. אין פירוד מארץ ישראל. העם הזה לא יכול להיפרד מארץ ישראל. היינו 2000 שנה בגלות, נפרדנו מארץ ישראל. ארץ ישראל הייתה בלב של כל יהודי ויהודי, 2000 שנים, איך אפשר להיפרד מארץ ישראל? מאשתך אתה יכול להיפרד, זה כן. אבל מהאימא שלך, אתה לא יכול להיפרד, חביבי. אני לא אמרתי לו את זה במילים האלה. אבל זה יתקיים בסוף. מהאימא אי אפשר להיפרד. מולדת זה יותר מאימא, צריך לדעת. אימא האדמה, ככה אומרים. ארץ ישראל, איך אומר הרב קוק, זה קשר של חיים. אנחנו קשורים לארץ ישראל. זה לא שאתה יכול להיפרד מארץ ישראל. לכן כל התוכניות האלה של איך הם קוראים לזה? הפירוד, ההתנתקות או משהו כזה. חבל על הזמן. לעולם לא נתנתק מארץ ישראל. שיעשו תוכניות מכאן ועד הודעה חדשה, חבל על הניירות, חבל על הזמן, חבל על הכל. חבר'ה, מאימא לא מתנתקים. אי אפשר להתנתק. למה? איך אתה יכול להגיד שזה לא האימא שלך? אימא שלך בעל כוחך, אימא שלך. ארץ ישראל היא האימא שלנו, יותר מהאימא שלנו. אנחנו כאן מחוברים, 2000 שנה לא ניתקו אותנו מארץ ישראל בכוח, הגויים. מישהו כאן יעיד לנתק אותנו מארץ ישראל? איך אומרים, הקדוש ברוך הוא צוחק בשמיים על הדברים האלה. הכל אבל אבלים, שטויות. ברור. בוודאי מחשבת ההתנתקות מארץ ישראל, היא בהחלט מולידה שרשרת של מחשבות של פירוד, ואחת מהן זה הפירוד מהדת. פתאום בא מישהו אומר להפריד את הדת מהמדינה. שמעתם פעם סיסמה כזאת? אה? זה כמו שאתה אומר לעצמך, אני אפריד את הנשמה מהגוף. הדת בישראל זה הנשמה של עם ישראל. לא מהיום. מי שנולדנו, מי שנהפכנו לעם. התורה והמסורת היא הנשמה שלנו. אז מה, אתה תפריד מעם ישראל את הדת? מה, תהפוך את זה לנחלה פרטית, עם מפלגה הזאת, או אדם זה, או משהו כזה? חס ושלום. התורה ניתנה לכל עם ישראל, והדת שייכת לכל עם ישראל. ומי שמעלה איזה רעיון מעוות כזה, שאפשר להפריד את הדת, הוא יתאכזב מהר מאוד, רק יגרום צער לעצמו ולאחרים. אבל זה לא יכול להתקיים, וכמו שאתה לא יכול להפריד נשמה וגוף. להפריד נשמה בגוף אומרים זה מוות. מכיוון שנצח ישראל לא ישקר, עם ישראל חי לקיים. אבל לעולם לא נוכל להפריד את ה... התורה שלנו מהעם שלנו, זה אי אפשר, בלתי אפשרי הדבר. נשימה בלתי אפשרית. זה מובן, אתה שואל אותי אם יש טוב ברע בהתנתקות? ודאי. הטוב שהעם מתעורר, מבין מה זה, מה זה התחברות לעם ישראל. כמה, מה, איך אנחנו מחוברים בנימי נשמתנו לארץ ישראל. לא רק אנחנו, גם העולם מתחיל להבין את זה. ויבין את זה יותר ויותר. כמה אנחנו מחוברים, ולכל גרגר וגרגר בארץ ישראל. איך היה אומר רב ציודה? אסור לוותר ואי אפשר לוותר, ולא נוותר אפילו על גרגר אחד, מילימטר, סליחה, מילימטר אחד מארץ ישראל. כי זה עניין אלוקי, זה לא... יכולים להחליט החלטות כאלה ואחרות, זה לא יעזור. אנחנו מחוברים לנצח, העם הזה לארץ הזה. זה מובן. כן. טוב, זה הכל, בואו נבדיל בין דברים אמיתיים לדברים שהם פוליטיקה, תירוצים, שטיפת מוח וכל הדברים האלה. ודאי, ודאי, לחיות בארץ ישראל זה פיקוח נפש. עצם זה שאנחנו חיים כאן זה סכנה. אנחנו מאוימים כאומה, כל הזמן מאוימים. מאיימים עלינו, מנסים לחסל אותנו בצורה כזאת, בצורה כזאת, לא משנה. מה זה שייך? פיקוח נפש. מי שאומר, פיקוח נפש נתנתק עכשיו מאיפה? שמעתי שקשה ללכת ביפו. ומה זה? פיקוח מה? נפש. אז בואו נעזוב את יפו. ברמלה גם קצת קשה, אומרים שם. רוצחים, אומר שרצחו שם לאחרונה. אז מה זה שמה? פיקוח נפש. בכבישים זה פיקוח נפש? ניפרד גם ממה? מהכבישים. איפה זה לא פיקוח נפש? אבל זה לא פיקוח, זה מין תירוץ, ואין לו שום אחיזה במציאות. אנחנו כאן, כל ההוויה שלנו היא, כל הזמן יש כאן סכנות ביטחוניות כאלה ואחרות. בירושלים זה לא פיקוח נפש. בירושלים זה הייתה סכנה יותר גדולה. לחיות, כולם אומרים, מה אתה בירושלים, בתקופה של הפיצוצים? אמרו, וואי, 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 וואי. בכל מקום, אנחנו עם... שאנחנו עם שרוטפים אותנו ונלחמים בנו כל ההיסטוריה ונאבקים על קיומנו. אז מה, פתאום אני אברח לקנדה? לאן אני אברח? גם בקנדה יש בעיות אנטישמיות, אני יודע, מה אתה מדבר? לא שייך פיקוח נפש. טוב, רבותיי, אנחנו נחזור לעניין שלנו. בבקשה, ואנחנו באותה סוגיה, ובהמשך הסוגיה, בברכות דף זין עמוד ב', בעניין של דוד ואבשלום. כתוב, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. שואלת הגמרא שאלה, יש לכם את זה בדף, רבותיי. מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד? קינה לדוד מבעלה. מה, הוא שר, הוא מבסוט? הבן שלו רודף אחריו במטרה להרוג אותו? מה היה צריך לעשות אבא כזה? לשמוח? קינות. להצטער, לבכות. איזה שפל מדרגה, הבן שלי הגיע, שהוא רוצה לרצוח אותי. חס ושלום. מציאות מובטת, לא נורמלי. אבא בורח, בגלל הבן, הרצחן הזה. אמר רבי שמעון בן אבי שלום, משל, למה הדבר דומה? לאדם שיצא עליו שטר חוב, קודם שפיראו היה עצב, לאחר שפיראו שמח. אף כן דוד, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך רע מביתך, הוא ידע שהוא הסתבך, מישהו מהמשפחה שלו, מהבית שלו, מהסובבים אותו, ינסה לרצוח אותו, להתנכל עליו. הוא לא ידע מי זה בדיוק. היה עצב. אמר, שם העבד או ממזר הוא דלא חייס עליי. אולי מי שיבוא לרצוח אותי זה יהיה עבד או ממזר, אדם שהוא אכזרי, לא יחוס עליי. כיוון דחד אדף שלום, הוא פתאום ראה מי רודף אחריו, זה הבן שלו, שמח, מדוע? משום שזה הבן שלו. הוא אמר, ודאי, הוא יחוס עליי, כי הוא הבן שלי. אז יש הבדל עם איזה עבד רודף אחריי, שהוא רוצה להתנקם בי או משהו כזה, לבין בן שלי, שמסתם יש לו רגשי חמלה על האביב. משום אחי אמר מזמור, ככה אומרת הגמרא בעניין. אומר כאן הרב קוק זצ"ל בפירוש הזה, זה לא פשוט להבין את הסוגיה הזאת, קודם כל. ונקרא את דברי, זה סוגיה באמת שצריכים להעמיק בה, ומעניין שהרב זצ"ל הוא כאן תופס אותה בשני צדדים, אבל בוא נראה את זה בתוך. המאמר אין לו לפום ריאת הקשר בין הרישה והסיפה. כאילו זה שני נושאים שונים. כי מה החלק הראשון? החלק הראשון הוא אומר, למה הוא אומר מזמור? אדם חייב חוב, כשהוא פורע את החוב, הוא שמח. מישהו הייתה לו כאן פעם משכנתה בחיים? אף אחד. כולם יש, עוד לא פרעו את החוב. אבל כשאדם מקבל את ההודעה מהבנק, אחרי 120, כמו שאומרים, מהבנק הוא אומר, עכשיו גמרת עם החוב שלך, הוא שמח או לא שמח? קודם הוא היה עצוב, למה? כי יש עליו חוב. עכשיו שהוא פרה את החוב, הוא שמח. זה הרשע של הסוגיה. גם כאן הוא אומר, באופן פשוט, משל למה הדבר דומה? למה הוא אמר מזמור? לאדם שיצא עליו שטר חוב, קודם שפרו היה עצב, אחר שפרו שמח. נקודה, עד לכאן. אז זה מובן שדוד אומר, הנה, אני הייתי חייב אולי מיטה, עכשיו שאני נרדף על ידי הבן שלי, נפרע, מידת הדין נפרעת מני, ואני שמח בעובדה שנפרעת מני מידת הדין. כן. סליחה? כן, שבא עליו אחר כך. אבל הדבר הזה הוא לא, בהמשך תשימו לב מה כתוב בהמשך. כתוב שלא שהוא נפרע משטר חוב, אלא שכאילו שטר החוב היה צריך להיפרע על ידי עבד או ממזר. במקום זה הוא אומר, מי פורע לי שטר החוב? הבן שלי. על זה אני שמח, זה סותר את הרשע. ברשע מדובר, סתם הוא פרע את שטר חובו, אז זהו. כאן הוא אומר, שאלה מי פורע את שטר החוב? אם זה הבן שלי או מישהו שהוא לא קרוב אליי. ולכן הוא שמח, בגלל שזה הבן שלו. אתם מבינים את ההבדל בין הרשע לספר? אומר הרב קוק, שמה שאמר משל לאדם שיצא עליו שטר חוב קודם שפרעו היה עצב, זה כבר מספיק, כי הוא פרע את השטר חוב, וכן הוא שמח, כי הוא פרע את שטר חוב. ולמה המשיך אחר כך אפקן ונתן דוגמה שהוא שמח לא על הפיראון, אלא על מי שפרע את השטר, שזה אבשלום ולא עבד או ממזר? דמשמע דווקא מפני שהיה עונש קטן יותר מי שהיה חושב תחילה שהתחלה עכשיו שזה היה עבד וממזר, עכשיו הוא רואה שזה אבשלום. אם כן, אינו משל לאדם שיצא עליו שטר חוב אחר שפרעו. זאת שאלת הרב קוק זצ"ל. כי משל לאדם שמחלו לו חלק משטר חוב, או שחשב שיש עליו חוב גדול, ונמצא שהחוב הזה הוא קטן ממה שהוא חשב לכתחילה. לכן הוא אומר, אין, יש כאן בעיה בין התחלת הסוגיה והדוגמה שמביאה משל למה הדבר דומה. ו... למה? תראה, ברגע שהוא רואה שזה הבן שלו, הוא אומר, ודאי, הבן הזה ימחול עליי. העבד הזה ממש יתחזר עליי. זה עדיין לא, עדיין לא נגמר הסיפור. זה בתחילת הסיפור. אז הוא אומר, אני שמח שזה דווקא אבשלום רודף אחריי. ולא הבן. נכון שזה מצייר אותו בגלל שזה אבשלום. מבחינה הזאת. אבל מבחינת... נכון, יש לזה יחס אל אביו. זה אומר, הדבר הזה הוא שמח. שמחון זה בנו ולא... מישהו אדם זר. זה באופן פשוט. כן. מה, אתה לא יודע מה זה ממזר? ברצינות. אני יודע. ממזר זה אדם שנולד הלכתית מאישה שיש את איש מבעל, מהגבר אחר. וכנראה, האדם הזה, אני לא יודע מי הכוונה כאן ממזרים. היה בחוג הקרוב אליו ממזרים. אבל כנראה התכונות של הממזר הזה הן תכונות שהוא לא, לא מרחם, אלא יש לו תכונות של ממזר. עד היום אומרים על אדם כזה שהוא לא בסדר, הוא לא, הוא, ביטוי עממי כזה, הוא ממזר, הוא מסוכן. כנראה זה תכונה, כנראה תכונה. זאת שאלה באמת, אצלנו ברוך השם אין ממזרים בעניין הזה. אבל יש מציאות לפעמים של ממזרים, צריך לדעת שכשאדם נולד, זה לא רק עניין פיזי, שהוא נולד גוף. ידוע שאדם נולד זה גם השפעה נשמתית. זאת אומרת, יש ביטוי בחז"ל לגבי ילד שנולד. תלוי מי ההורים, באיזה מצב. מבחינה נפשית, רוחנית וכל זה. יש בשולחן ערוך כתוב. אם למשל כתוב אשת גרושת הלב, לפעמים בא ילד לאוויר העולם כשההורים מסוכסכים ביניהם והבעל החליט לגרש את אשתו, אבל התהליך הגט לפעמים לוקח הזמן רב, ובזמן הזה נולד להם בן. מה לעשות? יש ביטוי כזה בחז"ל, זה מופיע גם בהלכה, אשת גרושת הלב, בן של אשת גרושת הלב, שהבן הזה הוא מושפע מהמחשבות שהיו לאבא והאימא בזמן שהוא בא, שהוא נוצר ברחם אמו. בוודאי, בוודאי, ממזר מושפע מהמעשה שהוא בסך הכל מעשה הריות, שאשת איש הולכת לאדם זר במעשה הריות. זה לא נשאר סתם ככה. זה משפיע, אז כנראה ממזר זה ביטוי לאדם שהוא מקולקל, נאמר ככה. ולכן הוא אומר, כן, בבקשה.
אבל הרי שואל, מה נפרע? מה נפרע מדוד? שאבשלום רודף אותו, הוא יודע שאבשלום רודף אותו,
אבל
בחוף שלו עדיין לא
נפרע.
הוא יודע שהוא צריך לקבל
עונש,
הוא
יודע שאבשלום רודף אותו. כן, אבל דוד כנראה יש לו ראייה יותר מעמיקה לאדם. הוא יודע את החשבון. יש אדם שתחושת ההשגחה הפרטית, נאמר, אצלו מאוד מאוד חזקה. את ההצלחות, הכישלונות, והבעיות, והסיבוכים, הוא מחבר אותם, הוא לא... הוא יודע שהוא חייב. הוא יודע שייתן זה את הדין. כן, אז הוא רואה, הוא אומר עכשיו, אני רואה, מה שנקרא בלשון שלנו, אינטואיציה. אינטואיציה זה הרגשה פנימית. ובלשון של חכמים זה רוח הקודש או דברים יותר עמוקים, כן? ראייה פנימית, ראייה נשמתית כזאת. אז הוא אומר, אולי נסוגרים איתי חשבון. אבל מה, אחר כך הרב באמת התייחס על זה, של אדם בדרגת דוד המלך, אצלו, איך הוא יכול בכלל, הוא יודע שמידת הדין היא לטובה, הוא שמח בכל מצב. לא על הפיראון, אלא על העובדה שהשם נוהג איתו בדין, הוא שמח על הדבר הזה. הוא מביא כאן את הפסוק, עם חסד עשירה, עם דין עשירה, הוא שר בכל מצב, הוא שר, הוא שמח בכל מצב, זה דוד המלך. עוד לגבי ממזרים, אני רוצה להסביר לכם. אנחנו בדור של קיבוץ גלויות, והרבה, יש כאן בעיות לא פשוטות, אנשים באים מתרבויות שונות, ובנושא משפחות ודברים כאלה, לא אומר הרבה, אבל יש פה ושם קלקולים, בנושא הזה. ולא פעם אני נפגשתי עם אנשים שמסתבר שהם נולדו מגבר זר מחוץ לנישואים. וזאת היא בעיה, היא נוצרת בעיה הלכתית. בפרט, אני אומר, לפעמים אנשים חוזרים בתשובה. ובכנות, פתאום מגלים שהם ממזרים. זה לא נעים הדבר הזה. מאוד לא נעים. זה צריך להגיד לכל אותם זוגות, שהיום במתיריניות הזאת, שכל אותם מתיר לעצמו, כלומר, מה אכפת לי ילד מזה, ילד מההוא, כאילו זה... היום יש בכלל משפחות שנקראות חד-הוריות, זה נקרא. שהאישה אומרת, להתחתן אני לא רוצה, אבל ילד אני כן רוצה. אז מה היא עושה? היא מביאה ילד מאיזה אדם, לא משנה. מגדלת אותו מפשוטה חלה. אבל היא לא יודעת שהיא יוצרת טרגדיה אישית לאותו ילד שקוראים לו לפי ההלכה שטוקי. מה זה שטוקי? שטוקי, ששואלנו מי האבא שלך? מה הוא עושה? שותק, הוא אומר, אני לא יודע מי האבא שלי. וזה לא נעים, לא רק לא נעים, זה מאוד קשה נפשית לאדם שאומר, אני לא יודע מי האבא שלי. אתה שואל אותי, אני לא התנסיתי בזה. אבל אדם שטוקי, אדם שאומר, אין לי, לא יודע מי האבא שלי, אני לא מקנא בו. לא מקנא בו. הוא לא יכול להגיד לבן שלו מי הסמה שלו. זה מין דבר שרחמנה לצלן, רחמנות פשוט. זה משהו מעוות שאין כדוגמתו. הדבר הזה. דוגמה אני אומר. אני אספר גם אולי סיפור פעם. הייתה פעם בחורה אחת שבאה אליי בבכי גדול. בכי מר. בעלת תשובה, בעלת תשובה באמת, לא כאילו. והיא שאלת, למה את בוכה? מה קרה? היא אומרת, גיליתי שאני ממזרה. וגיל, מבוגר, כבר בחורה. למה, שאלתי אותה, למה את ממזרה? אז היא אמרה לי, סיפרה לי סיפור שאופייני לדור של השואה והגלות וכל זה. שאימא שלה ילדה אותה אחרי השואה. ואימא שלה היה לה בעל לפני השואה שנעלם בשואה. פשוט נעלם, כל הרצח הנורא שהיה שם. ואחרי זה התחתנה עם אדם אחר והיא נולדה. ופתאום אותו בעל ראשון התגלה בחיפה באיזה מקום. כאילו פתאום גילו שהוא חי. אז היא התחתנה עם אחד, ופתאום התחתנה עם שני, והשני, אז הבת הזאת שנולדה מהשני, על פניו היא נראית כממזרה, כי היא נולדה מאדם זר, אחרי שהיא התחתנה עם מישהו אחר. הבנתם את הפלונטר. באותו רגע הצטערתי את הצער הרב יחד איתה, ראיתי את הכנות שלה, ומה היא אשמה בעצם במצב הזה. אבל חשבתי רגע, אמרתי, תראי, אני לא פוסק הלכות, ואת בוודאי לא פוסקת הלכות. זה דיני נפשות דבר כזה. בדיני נפשות הולכים, כמו ברופאים, אם אתה צריך לעשות ניתוח שיש בו סכנת נפשות, אתה הולך לרופאים הכי טובים. אתה לא הולך לאיזה רופא שהוא לא סתם ככה. לכן, אני מציע לך, תלכי לרבנים הכי גדולים. ותספרי להם את הסיפור הזה, ושהם יפסיקו לך אם את ממזרה או לא, למה שאת תפסיקי על עצמך שאת ממזרה? אני צודק או לא? אני צודק? אני שואל. נכון? ואז היה בחיים עוד הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה, היה מגדולי הרבנים, באותה דור, כן, היה... שלחתי אותו אל הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה, שהוא דיבר איתה וחקר אותה. תגידי לי, עם מי האמא שלך התחתנה? האדם הראשון. סיפרה בארץ מסוימת באירופה, את יכולה לברר לי איפה היא התחתנה? איזה חתונה הייתה? אז מסתבר שהאימא שלה הייתה שייכת לקהילה רפורמית. זה עיר ארץ באירופה. שם הקהילה הרפורמית, החתונה לא תופסת. והיא התחתנה במה שנקרא במקום רפורמי. אז אומר לה הרב, תראה, 100%, אמא שלך לא התחתנה. אם באו שם, עשו חתונה שהיא רפורמית, והעדים הם לא קשרים בכלל, וכל... זה לא תופס. את יכולה, איך אומרים, חופשייה, להתחתן עם מי שאת רוצה, להקים בית כשר ולתפארת בישראל, ואין שמחה כהתרת הספקות. פרחה, לא ברחה אלא פרחה, הייתה מרוצה. אבל יש גם דברים אחרים יותר קשים בעניין הזה. לכן אני אומר, זה לא הדבר, צעד אותי לגבי ממזרות. יש כאלה, לא אכפת להם להיות כאלה. אבל יש כאלה שהם בעלי תשובה. מחפשים פתרונות. איך להתחתן, אם היא איתך, לא אם כל אחד ממזר יכול להתחתן. יש פתרונות, אני לא אומר שלא, אבל זה לא דבר פשוט. וכנראה, זה, כמו שאנחנו רואים כאן, זה משפיע גם על האכזריות, על האופי, המידות, ולכן דוד אמר את מה שהוא אמר. זה מובן. בוא נראה את המשך הסוגיה. אני לא יודע מה זה הראשי תיבות, ואת יכולו לעזור לי, ולום. אבל, טוב, אולי נגלה את זה אחר כך. היה נראה לי, אומר הרב קוק זצ"ל, או היה נראה לו, אולי לום זה אחד הפרשנים שניסיתי בגמרא, חיפשתי לראות למי הכוונה, אבל לא הצלחתי. היה נראה לי דתיבת אף כאן דוד, כתוב בסוגיה אף כן דוד, רק אני אומר אף כאן דוד, כן, היה נוטריקון של א' כף ד' של איקה דאמרי, או היה כתוב איקה דאמרי באלף ד'. אם כן, והוסיף המעתיק בספרו שפירש הראשי תיבות הוא אף דוד. ותיבת כאן זה להמתיק העניין, שלא יהיה אף, אף זה כף. לכן הוא אומר אף כאן דוד. אני רוצה קודם כל להסביר כאן את הרב, אם אני מבין זה נכון. יש מה שנקרא מעתיקי הגמרא. מעתיקי הגמרא, איך היו פעם מעתיקים את הגמרא? היו, לפני שהדפוס... אומצה בעולם, היו מעתיקים את הגמרא כמו ספר תורה מגילות, היו לוקחים, היו אנשים למקצוע שלהם להעתיק את הגמרא מדור דור, אלפי שנים, קרוב לאלפיים שנה, קצת פחות מאלפיים שנה. תוך כדי העתקת הגמרא היו גם גרסאות שונות וגם טעויות, והחכמים שקמו בדורות שאחרי זה, שהם למדו את הגמרא, עדק היטב, זאת אומרת, העמיקו בעוד בגמרא, לא פעם הם רואים שהנוסח הוא לא מתאים, ואז הם לא העיזו חס ושלום למחוק את הדברים, אלא היו עושים זה בסוגריים. לפעמים, מי שלמד גמרא יודע, סוגריים עגולות זה גרסה שכאילו לא להתייחס, זה דלג עליה, כאילו זה תוספת. סוגריים מרובעות, זה... צריך להוסיף כאן על מנת להבין טוב את הסוגיה וכו'. מי שתלמודיסט יודע, מכיר את הגישה הזאת. אבל לפעמים יש גם בעניין הזה של הגרסאות, שהם, אלה שהעתיקו את הגמרא, היו להם טעויות. אז זה מה שהוא אומר, מה שכתוב, אף כן דוד, או אף כאן דוד, אומר כאן הרב קוק, יש מי שגורס, רק כנראה זה אותו חכם שלא אמרנו עליו. יש מי שגורס איקה דאמרי, במקום אף כן דוד, הוא גורש איקה דאמרי, זה ראשי תיבות, א' כף ד' או א' ד' איקה דאמרי. זאת אומרת שיש גרסה אחרת, במקום אף כן דוד, זה גרסה אחרת. ומהי הגרסה האחרת, ואיך להבין את הסוגיה על פי הגרסה האחרת, את זה נעשה אם ירצה השם בשיעור הבא.